שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של טניה גדולה בקטנה. אני צבי וילור צידון, איתי יושב יוסף סגל, שיבדל לחיים ארוכים בעזרת השם. אנחנו בפרק, כולנו בעזרת השם, אנחנו בפרק 14. נתחיל בצדקה משותפת?
כן.
יאללה. בעזרת השם שנעשה ונשפיע לטובה.
אמן, גדולה, צדקה, השם מקרבת את הגאולה.
אמן ואמן ואמן. פתיח, נתחיל. טניה גדולה בקטנה.
טניה גדולה בקטנה. לומדים טיפה לעומק את ספר היסוד של החסידות. לומדים בחברותה עם צבי וילור צידון ויוסף סגל. ביאורים, הסברים, ציפורים ומשלים על הטניה.
אז השיעור, החברות הזאת תימשך בערך 20 דקות, בין 18 ל-22 דקות, אז תתפסו אותנו על השנייה. בין לבין אנחנו, יהיה לנו עובדה מעניינת על הטניה, ובדיחה על הטניה, וכן הלאה, וכמובן, מילתא דבדיחותא, נתחיל במילתא דבדיחותא.
מילתא דבדיחותא.
אז איזה רב קשיש הגיע לאיזה בית כנסת להעביר שם... להעביר הרצאה, שיעור תורה לכל הבית כנסת, וכולם חכים שיתחיל לדבר, שיתחיל לדבר, שיתחיל לדבר, והוא לא מתחיל לדבר. אז אחד התפלים אומר לו, רבי, מה קורה? נתחיל את השיעור, אנחנו צריכים, יש עוד צ'ונט ועניינים בבית, אנחנו רוצים להתקדם. טוב, אז הוא מסמן לי ככה עם הידיים, והבינו שהוא שכח את השיניים התותבות שלו בבית. אז רצו להעביר את השיניים תותבות, והעבירו את השיניים, הוא התחיל לדבר, ולהעביר את השיעור, ומעביר את השיעור, ומתחיל מדבר, ומדבר, ומדבר, ולא נגמר השיעור, ולא נגמר השיעור. אנשים נחוצים, הצ'ונט כבר מתקרר, אוטוטו כבר מוצא שבת. אומרים לו, כבוד הרב, מה קורה? או שאתה לא מדבר, או שדיבר, אתה מדבר יותר מדי. הוא אומר להם, מה לעשות? הבאתי לי את השיניים של אשתי. היה מצחיק, לא? היה בסדר. חברים יקרים, שתפו, אם יש לכם תגובות, רוצים לשלוח לנו איזה בדיחה יפה, אז שלחו לנו בתגובות מן הסתם. אז אנחנו בפרק ב', איפשהו בתחילת, בשליש הראשון של פרק ב', פחות או יותר, ברבע הראשון של פרק ב', אז בוא, מה אנחנו הולכים ללמוד היום, יוסף?
אז אנחנו בעזרת השם היום נלמד... בהמשך לשיעור הקודם, הרחיב קצת על העניין הזה של התחלנו, על הנקודה הזאת שיהודי הוא חלק, כן, התחלנו לדבר על הנפש האלוקית, פרק ב', אנחנו התחלנו את פרק ב' בתניה, פרק ב' מדבר על הנפש האלוקית של היהודי, ובפרק הזה אנחנו נלמד, בעזרת השם, בשיעור היום נלמד, קצת נרחיב יותר בעצם, התחלנו לדבר שהנפש האלוקית היא חלק, גם על זה אולי נרחיב קצת חלק מהקדוש ברוך הוא. נעשה היום להרחיב קצת יותר מה זה אומר חלק, מה זה התחלנו לדבר. למדנו שבוע שעבר את ההגהה של התניה, ההגהה ארוכה, מאוד יחסית, ככה לקחה לנו כמעט שיעור להסביר, ויש הרבה עוד מה להעריך על מה שנקרא, על העניינים עמוקים בחסידות, על הקדוש ברוך הוא, איך להגדיר אותו וכולי. אז זה היה יותר בהגעה, ומה שנקרא קצת יותר עמוק, אני אנסה לחזור היום לנושא של הפרק. זאת אומרת, כאילו סוג של נשאיר את ההגעה בצד, וננסה להתקדם הלאה. כמובן שההגעה מוסיפה הרבה ולא בחינם היא מגיעה, בשביל זה היה לנו את השיעור הקודם, ניסיתי ככל האפשר, מה שנקרא, יש עוד הרבה מה לנסות ולבאר, בעזרת השם. ננסה היום להתקדם הלאה ולהרחיב קצת על הרעיון שהוא מדבר פה בתניה. אז בעזרת השם. בואו נתחיל.
בואו נתחיל. פעם שעבר למדנו את ההגעה והיינו קצת מסובך, אבל...
כן, אז לכן אמרתי, אולי ננסה היום להתמקד יותר בהמשך של הפרק. ההגעה, מה שנקרא, במקומה. אז הנה, אנחנו עצרנו, בואו נקרא קצת אחורה, נתחיל. כמו שכתב הרמב״ם, כן? דיברנו בעצם, מתחילת הפרק, אנחנו מבארים פה על הנפש האלוקית, שהיא נקראת הנפש השנית. הסברנו למה היא נקראת הנפש השנית.
למה?
אז יש את ההסבר הפשוט, שהיא מגיעה שנייה לגוף. אנחנו יודעים כולנו שהנפש הראשונה שנכנסת לאדם, זה הנפש הבעמית, מיד שהבן אדם נולד, מי ישקע לשון בגמרא זה, מי שננער לצאת ממאי אמו, ברגע שיוצא מהבטן מיד, כן, הלשון בתורה היא, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז מה הוא מדייק, רש"י מביא את זה מיד, מדייקים רבותינו, זיכרונם לברכה, מה זה? מנעוריו, מי שננער לצאת ממאי אמו. מיד שהתינוק יוצא מהבטן, היצר הרע, מה שנקרא, מיד קופץ על המציאה, ומתחיל לעבוד, וכל שנה הוא הולך וגודל, ונהיה אקטיבי ופעיל, והוא מכיר את הבן אדם, הוא מכיר את התכונות, הוא יודע איך לעבוד. לעומת זאת, הנפש האלוקית, שנייה. מתי היא נכנסת? היא רק מתחילה להיכנס. איך שכתוב זה, בברית מילה, אגב, בת שנותנים את השם, דיברנו על זה כבר, הזכרנו את זה. שזה הפירוש הפשוט, שנותנים את השם של התינוק, היא נכנסת וממשיכה, ביום הבר מצווה, אז עיקר כניסת הנפש האלוקית. גמר ועיקר, שבא לתניה בשולחן ערוך.
זאת אומרת, לאט, 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 לאט. זאת אומרת, בזמן הזה שאמרים ש-40 יום לפני שצאת הוולד, הוא כבר יודע תורה, אנחנו יודעים כבר תורה
בבני אשכזם. כבר בבטן אמו, לא רק 40 יום. כל התקופה שהוא בבטן אמו, אז המלאך מלמד אותו את התורה.
אז הוא מלמד את הנפש הבאמית בעצם?
נפש הבאמית גם לא נמצאת, שהוא בבטן אמו הוא עדיין נטרלי, מה שנקרא. האמת שמעניין, שגם אצל עשיו אנחנו רואים שהוא נמשך לעבודה זרה, היה פה איזשהו עניין, אבל באופן כללי, בצורה רשמית, מה שנקרא, היצר הרע נכנס, כשהתינוק יוצא מהבטן. באמת שננער לצאת, זה אולי קצת לפני, אבל באופן כללי זה כשהוא יוצא, מיד שהוא יורד לעולם, היצר הרע נכנס בתוכו.
ואז בברית מילה,
טוב. בברית מילה, כשקוראים את השם, מתחילה הנפש האלוקית, והיא גומרת, משהו כבר גמר ביום הראשון, אם לא לפני, אז גומרת הנפש האלוקית רק בגיל בר מצווה.
הבנתי.
אבל זה ההסבר הפשטני, אבל הרבי אומר, חייב להיות פה הסבר יותר עמוק. הסבר יותר מהותי. הסבר הזה, אני חושב, כבר הזכרנו בשיעור הראשון של פרק ב', אבל רבי פה מסביר הסבר יותר פנימי, יותר מהותי. שבעצם הנפש האלוקית היא לא הסיבה שבשבילה ירד האדם לעולם. למה? אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שיהיה רק נפש אלוקית, אז סוג של היה הבן אדם מיותר בעולם. כי אם זה רק לקיים תורה ומצוות ורק לעשות דברים טובים, אז יש לנו את המלאכים למעלה שעושים הרבה עניינים חשובים ונעלים, מודים להשם, שרים כל היום, משתחווים, מודים בביטול, באימה ובעירה. כל הסיבה שהשם ברא אותנו כאן למטה, וזה חסידות מסבירה אין ספור פעמים, זה לעשות לקדוש ברוך הוא, מה לשון זה דירה, לא יתברך לקדוש ברוך הוא, בתחתונים, פה בעולמות התחתונים.
זאת אומרת שנעבוד למטה, את הקדוש ברוך הוא בדיוק, דרך הנפש הבאמית שלנו.
עם הקשיים, בדיוק. איך שכתוב, הנשמה עצמה לא צריכה תיקון. הנשמה היא חלק מהקדוש ברוך הוא ירד ועולה. אלא מה? כן,
היא יחדה. כנאמר בבוקר.
והיא תעלה אלא, בדיוק.
אלוקי נשמה שבי, כן. תאוראי.
תאוראי, הורדת אותה למטה. אני המחזיר לך אותה. אני אמר שאני כתנקה מכל מה שהיה אותה, היום, אותה. ותחזיר לי אותה רעננה ונקייה. אבל למה התלכלך אגב?
אז זה חידוש ענק, שבעצם באנו לעבוד פה את הקדוש ברוך הוא לא בנפש האלוקית, אלא בנפש הבהמית שלנו.
ואם חס ושלום לא התנהגנו קצת כמו שצריך, אז הנפש הבהמית האלוקית, לא רק שהיא לא מתעלית, היא מתלכלכת, ולכן אנחנו כל יום השם מנקה לנו, מעלים אותה לשמיים, והשם מחזיר לנו את הרעננה, נקייה וחדשה. כמובן שיש פגמים שצריך לתקן, יש פגמים שאפשר לתקן מיד שחוזרים בתשובה, יש פגמים שרק יום הכיפורים, לא עלינו, יש פגמים שרק איסורים. כן, לכן באמת חשוב, זה פשוט לדעת מה המטרה שלשמה הגענו. הנפש האלוקית היא הנפש השנית. הנפש הראשונה, העיקרית, המהותית, שאיתה צריכים לעבוד, זה הנפש הבאמית. כמובן שזה לא בסתירה, היא מלובשת בגוף, אנחנו עובדים איתה ביחד. שיהודי מניח תפילין, זה משהו של הנפש האלוקית, אבל הוא עושה אותם הנפש הבאמית, כי הוא לוקח את הגוף הגשמי, ו... אותו הוא מאבד לקדושה, שבתוכו נמצאת הנפש הבאמית, זה לא משהו נפרד. אמנם...
זאת אומרת, הנפש האלוקית מנהיגה את הנפש הבהמית לעשות את זה.
בוא נגיד ככה, כשבן אדם מניח תפילין, ייתכן שהנפש הבאמית פשוט הולכת לישון. לא חייב שהוא ישפיע עליה.
אבל הנפש הבאמית זה גם הנפש הטבעית, לא? זה בעצם מה שמפעיל לנו את כל הגוף.
היא מתלבשת בגוף, בדיוק.
זה גם מה שמפעיל את הגוף בעצם, לא הנפש האלוקית.
נכון, אבל החוכמה היותר גדולה היא בתפילה לגרום שהיהודי ירגיש כזאת אהבה להשם, שגם הנפש הבאמית אחרי התפילה, שמגיע מה שנקרא המשך היום, שהוא יוצא לעסקים, הוא יוצא לענייני העולם, הוא יסחוב איתו את הקדושה למקום של הנפש הבאמית, ואז שהיא תתעורר והיא כן תהיה אקטיבית ותהיה פעילה בגוף, הגוף הרי הוא כן הוא גוף, הוא לא נפש אלוקית, הוא לא נפש באמית. יסחוב איתו הגוף, פשוט ייקח, האדם ייהנה מזה, והנפש האלוקית במשך היום תתלבש, וגם כשהנפש הבאמית תגיע באמצע היום עם העניינים שלה, היא פשוט יסחוב אותה לקדושה. אם בן אדם יצא מהתפילה מרוגש וכולו מחוזק ומודה להשם וכולי, אז שיגיע הנפש הבאמית אחרי זה לעשות את העניינים שלו, כן, את העניינים של הבלתי רצויים, אז הבן אדם יגיע עם כל הקדושה והחיות של התפילה, ויסחוב גם אותה לתוך הקדושה. זה המטרה, זה הפירוש, זה העבודה היומיומית, איך שכתוב, כל יומה ויומה, אבי דוד איתי, זה עבודה יומיומית. אז זה עוד סיבה, ואפילו מהותית ועיקרית, למה היא נקראת הנפש השנית. וכמו שאנחנו שמים לב, באמת אדמור הזה, כי אני אביא אותה גם בפרק ב', רק בתור שנייה, דבר ראשון הסביר לנו מי הנפש הבאמית, מי צריך לעבוד, והנפש האלוקית עכשיו היא השנית. אחרי שהבנו עם מי יש לנו עסק, אם אנחנו צריכים להתחיל לעבוד, את הכעס, את הגאווה, את העניינים, עכשיו אנחנו לומדים מי הנפש האלוקית, איך היא עובדת, אנחנו אחרי שנסיים ללמוד, נראה איך היא עובדת בגוף, נראה איך שניהם עובדים בגוף בעזרת השם, ואיפה המלחמה, ונראה איפה הנקודות שבהם צריך להתאפס, ולנצח את המלחמה, בעזרת השם, זה התניה, איך אנחנו יכולים להיות בינוניים, שאם זה שיש לנו נפש באמית, ויש לנו קשיים, ויש לנו בעיות, אנחנו מצליחים להתגבר ולהיות בינוניים, לזה בדיוק הגיעה התניה. אז זה...
בוא נמשיך. בוא נתקדם, אבל בוא נעשה עובדה על התניה אולי במקרה? יש לך שבת עם עובדה מעניינת, סיפרת לי ככה על זה.
עובדה על התניה.
הנה, אם מדברים על הנפש האלוקית, אז אנחנו ממשיכים ככה, עובדה קטנה. סופר, שמעתי משליח של הרבי, מלך המשיח, שבהודו, באחד הערים, שהיום ריבוי בתי חב"ד בהודו, שם... כל המטיילים שמגיעים לבקר, אז תמיד ככה, יש בית חב"ד, יש להם איפה לקפוץ, מה שנקרא מקום שיש לך בשר כשר, ויש לך מקום אם אתה רוצה.
כן, מאוד יפה.
כן, ברוך השם, נו, אז אתה כבר מכיר את זה, מה שנקרא מקרוב. אז כן, כולנו מכירים, כל מי שנוסע, אני האמת לא נסעתי, אבל מי שמה שנקרא נוסע לעוד, הוא יודע שיש לו מקום, רוצה סעודת ליל שבת לעשות ככה שישי בלילה.
בכל העולם,
אבל סיפור שלנו קרה בעודו, סיפור שהגיע פעם איזה בחור, ממש, מה שנקרא, הוא הגדיר את עצמו התאיסט, שהוא לא מאמין בשום דבר. אחר כן, אין לנו יהודי שהוא לא מאמין, אנחנו נראה את זה בהמשך התניה, וזה אחד העניינים, כל יהודי יש לו נפש אלוקית, והוא מאמין. זה בפנים, צריך לגלות את זה. הוא מספר שהגיע איזה מטייל אחד, ואמר, תקשיבו, אני לא מאמין בזה. אין לי בעיה, אני אגיע, אני אוכל לסעוד אתכם את הסעודת שבת, בשישי בלילה, ואני יושב ושר אתכם את השירים, שלום עליכם, לא מפריע לי להיזכר מה שנקרא, אבל לא, זה לא...
בתור מסורת, משהו כזה, פולקלור.
אני לא חושב שזה משהו באמת עדכני ורלוונטי בימינו, מה שנקרא בשנת ה-2020, לא יודע איך לקרוא לזה. ככה הוא אומר, אז אמר, שואל אותך שאלה. יש פה ספר תורה, ארון קודש עם ספרי תורה. אם אני אביא לך עכשיו ספר תורה, בוא אני פותח את ארון קודש, יש לי את המפתח, תזרוק אותו. מסוגל? הוא אמר, שמה, הגזמת. אתה לא, מה הבעיה? אתה מתבייש? אני אסגור את הדלת, אינעל, אף אחד לא ייכנס, אף אחד לא יראה אותך לבד.
לא נעשה לך שיימינג.
כן, אף אחד לא יראה, לא נסריט. זרוק, נצא תכניס. פתאום הוא הגיש שהוא מובך, הוא עושה לו, למה אתה מובך? הוא אומר, שמע, אני לא מסוגל, זה אור, אמר לו, זה הנקודה. לכל אחד מאיתנו יש נפש אלוקית.
אז הוא לא היה מסוגל
לעשות את זה. ולמה? כי היה ברור לו שיש פה משהו, יש פה משהו קדוש, וזה בעצם אצל כל יהודי מאיתנו, זה קיים, וזה נמצא. אפשר לקרוא לזה מסורת, אפשר לקרוא, וזה טוב, להתאפס כמה שיותר בדברים, וכל אחד לפי ערכו כמה שהוא מצליח, לאט לאט להתקדם. אבל חשוב לדעת שבפנימיותינו, בתוכנו, רואים מהסיפור הזה, ויש עוד שלל סיפורים כאלו.
שהנפש האלוקית בעצם לא תיתן.
קיימת, ולמרות שהיא נכנסת שנייה, אבל היא קיימת, והיא קיימת בכל התוקף.
פשוט היא בתחת הקליפה.
בדיוק. זה קליפה, היא מכסה עליה. ולא משנה מה יקרה, היא תישאר תמיד.
כמו שהרבי תמיד אמר, כל היהודים הם בעצם אבני חן, יעלומים, פשוט יש כאלו שעדיין הם, עוד לא, הם עדיין בצורת אבן, וצריך פשוט לחפור ולגלות אותם וללטש אותם, ואז נוכל לראות שזה באמת יעלום, כי אני חושב שיעלום גולמי, לא רואים שהוא בעצם יעלום. רק אחרי זה, מה שמקלפים את הקליפות שלו, אז אנחנו יכולים לראות שאנחנו אבני חן. חזק.
אז הנה בוא נמשיך, אז הבנו שיש לנו נפש אלוקית, אז אנחנו רוצים בפרק הזה, בעל התניא בא להסביר לנו מה יהיה נפש אלוקית, מה עניינה.
מה עניינה?
כן, אז הוא מביא פה, איכשהו מגדיר את זה, חלק מהקדוש ברוך הוא, חלק אלוקם ממען ממש, כמו שלמדנו. וכאן, באמת, ראוי להרחיב עוד קצת, מה פירוש חלק מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, אין לו איזשהו גוף, צורה, דמות, מה פירוש חלק ממנו? אז... אולי ניתן לזה משל קטן שיעזור להבין. ניקח תפוח לדוגמה. שאני לוקח חלק מהתפוח, חתיכה מהתפוח. הנה פלח מהתפוח. באותו פלח של התפוח נמצא כל עצמיותו של התפוח. מה זאת אומרת? נניח התפוח הוא ירוק והוא חמצמץ. ככה, אז אם נחתוך חתיכה, היא לא תהיה פחות חמצמצה משאר התפוח. היא רק חתיכה, יכול להיות קמצוץ ממש, כשנקרא... גרגיר של תפוח, אבל החמצמצות של התפוח נמצאת בו בכל התוקף, למרות שהוא חתיכה קטנה, כי זה לא משנה. התכונה, הטבע שלו הוא בכולו. חלק הוא לא באיכות פחות, הוא נטו בכמות.
אפילו אם ניקח את הזרע של, אפילו אם ניקח את הזרעים של התפוח, ואפילו, ואנחנו נראה שבתוך הזרע, שאילו שהוא לא כזה חמוץ, הוא חמוץ ומר, והכל ביחד, יש גם בתוך הטעמים של התפוח,
כן.
או נשלר אותו באדמה, יצא ממש, כן. של, כאילו יש שם כבר עלים,
נכון.
וענפים, ויגדל לנו איזשהו עץ תפוחים כזה, כן. ענק ומטורף ויפה וטעים לראש השנה, אבל אפילו, שוב פעם, אפילו בגרגר המר הזה, שבעיקר תאמור ומר, אפילו אם נשתול אותו באדמה, אז יצא לנו את כל העץ תפוחים והרבה תפוחים.
זה אגב, עוד נקודה שאנחנו נדבר עליה בהמשך, דברים מרים שהופכים אותם למתוקים, זה עוד נקודה שאנחנו נדבר עליה. פה הוא רוצה יותר להרחיב על זה שכאילו זה אותו, זה חתיכה מאותו חלק שלקחתי, נראות אותו דבר, זה קמצוץ, אבל זה אותו טעם, אותו דבר, אותו איכות, לא השתנתה בענייננו. הקדוש ברוך הוא אינסופי, הוא לא מוגבל. שאנחנו חלק ממנו, מה זה אומר? שהוא פתאום נהיה מוגבל. הוא נשאר בלתי מוגבל, גם אחרי שהוא ברא אותנו, ואיך שכתוב, לפני שהוא ברא את העולם, אחרי שהוא ברא את העולם, הוא לא איזשהו גוף, הוא ברא את המושג זמן בכלל, הוא ברא את המושג מציאות, גשמית, קצוות. אבל, מה הפירוש שאנחנו חלק ממנו? יש בנשמה שלנו את כל המהות של הקדוש ברוך הוא. הוא בעצמו ירד והוריד את עצמו לתוכנו. ממילא מובן עד כמה זה לא יכול להיקוות. זה חלק מהקדוש ברוך הוא, זה בכל התוקף, זה בכל האיכות, זה לא משנה כמה הנשמה ירדה, ולאיזה גוף היא ירדה. בין אדם שלא למד תורה ומצוות מימיו, אדם שעבר עבירות, מה שלא יהיה, הוא שייך לעניינים. בפנימיותו, יש בו חלק מהקדוש ברוך הוא. ושוב, מה זה חלק? לא במובן של מה שנקרא הקדוש ברוך הוא מוגבל, במובן של כל האיכות, הקדוש ברוך הוא חלק עם כל המהות שלו, כמו בתפוח, פה בתוכנו, אז רק נבין איזה עוצמות יש בנו. מה שנקרא, בוא נגלה את הכוח האלוקי שבתוכנו, ופשוט ננסיר את הקליפה. אז הלאה, אז בוא נמשיך. אז מה שאני רוצה גם לקרוא מבפנים, בוא נתקדם בפנים. אז אמרנו, הבאנו את הרמב״ם בשביל זה להבין, אמרנו שהיהודי הוא מה שנקרא, לסבר את האוזן, הוא מביא פה דוגמה, כמו נפיחה, שזה מגיע מתוך האדם, יהודי הקדוש ברוך הוא נפח אותו מתוכו. אז איכשהו הוא מביא פה את הרמב״ם, שהרמב״ם מקדיש אצל הקדוש ברוך הוא, אז הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע, השכל, ההשכלה שהאדם לומד, וכן, הכוח שמשכיל, כל הכל מאוחד איתו יתברך. ובהגעה הערכנו איך באמת להגדיר את הקדוש ברוך הוא, אבל לפני שאנחנו, מה שנקרא, אחרי שכבר למדנו את ההגעה, או אפילו לפני ההגעה, הוא ממשיך פה, והוא מגדיר את זה, ואני קורא מבפנים, ודבר זה, אין ביכולת האדם להבינו על בוריו חולו. כדכתיב, החקר אלוקה תמצא. זאת אומרת, האדם לא מסוגל להבין מה זאת אומרת, אי אפשר לתפוס בשכלנו, מה פירוש שהכל אצלו מאוחד, כמו שהוא נמצא בשכל, ככה הוא נמצא בכוח המשכיל, וכמו שהוא בכוח המשכיל, ככה הוא בהשכלה עצמה, הכל אצלו, הוא חודר בהכל, כי הוא לא מוגבל. אצלו, הוא ברא את הכוחות האלה, אז הוא יכול לחדור בהם בשיא התוקף, הוא בלתי מוגבל. ואיכשהו הוא מביא כאן את הפסוק, חקר אלוקה תמצא, בתמיעה, כן, האם נוכל למצוא את חקרו, לחקור, מה שנקרא, את חקרו של הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא נצליח להבין את זה, כי השכל שלנו הוא מוגבל, הוא בנוי לשכל, להשכלה ולכוח משכיל, הוא לא מסוגל להכיל שכולם אחד. הוא מביא כאן עוד פסוק, הוא כתיב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, הוא אומר. זה בכלל, זה לא על אותו סקאלה, זה לא על אותו, אנחנו לא באותו, לא באותו מקום בכלל. המחשבות שלנו זה לא. כן, וכאן, לפני שהוא ניגש לשאלה הבאה, אולי נרחיב עוד קצת, רק בכדי, מה שנקרא, אנחנו נחב לא נגיע להגעה, כבר דיברנו עליה, שבעצם הקדוש ברוך הוא, שיש בו דברים שלכאורה נראה אצלנו הרבה פעמים הפכים. מה? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, תמיד אומרים שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, והוא שומע את התפילה שלנו, והוא תמיד מאזין לנו. ולכאורה, אם נסתכל, אנחנו רואים, מה שנקרא במקורות, אחד מי"ג יקרא האמונה, שהקדוש ברוך הוא אין לו דמות הגוף, ואין לו צורה, ומה שלא נעשה, אם חטאת, חכמנו זכרונם לברכה אומרים, אם חטאת, מה תפעול בו, רבו פשעך, מה תעשה לו? הוא לא, זה לא מזיז לו, הוא לא, מה מידך ייקח? הוא לא ברכך. אז כאילו, מה פרוש הוא מאזין לתפילות שלנו, הוא שומע, הוא מקשיב, הוא לא ברכנו, למה שהוא... ולפעמים השאלה הזאת עולה, ובאמת חסידות מתייחסת לשאלה הזאת. חשוב להדגיש בכל שאלה כזאת, על הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון, אנחנו נאמין בכל מצב. השאלה לא באה להער לנו את האמונה חס ושלום, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ככה, וזה האמת, וככה חינכו אותנו, וזה עיקרי האמונה שלנו, וזה לא ישתנה, בכי הוא זה, בשום פנים ואופן. המיוחד בחסידות שיש גם תשובות על השאלות. ובהגעה באמת הוא העריך בזה, אבל בלי להיכנס להגעה, הנקודה שמוסברת בחסידות, במקומות אחרים גם, זה בעצם שהקדוש ברוך הוא, יש בו, כמובן, כמו שהרמב״ם תמיד להדגיש את זה, הבנו את הרמב״ם והמהר"ל מפראג, איך שכל אחד מדגיש ניגוד אחר, הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא באמת יותר קרוב, שייך איכשהו להבין, מה הנקודה במילה אחת זה, מה שהרמב״ם מסביר, וחסידות גם כן מביאה, הקדוש ברוך הוא, האחדות שלו היא בכל הפרטים. זה שהוא המדע, והוא היודע, הוא הידוע, הוא הכל ביחד באותו רמה, זה כי הוא, זה אחדות פשוטה. אין לו הבדל אם הוא מתלבש עכשיו בתוך המייקרופון, הרמקול הזה, או שהוא מתלבש בתוך הכובע, או שהוא מתלבש בתוך הקופת צדקה, או בתוך אוויר שהוא רוחני. אצלו הכל זה מיוחד, כי הוא ברא את הכל, הוא יצר את הכל, והוא למעלה מהכל, והוא פשוט מאוחד בהכל, זה אחדות פשוטה. מה שאמרנו בהגעה זה שהמהר"ל מפראג אומר שגם את זה אי אפשר להגיד עליו, אתה מגביל אותו בכלל למושגים שלנו. נכון שלא ברכנו, אבל הוא אפילו לא מושג. אז על זה דנו בהגעה והבאנו בחסידות מסבירה שאין בעיה לומר, תלוי באיזה רמה מדברים על הקדוש ברוך הוא. אבל בנקודה, כן, וזה חשוב לדעת ולהבין, הקדוש ברוך הוא, נכון אמנם, הוא לא ברכנו, הוא אחדות פשוטה, אבל אף על פי כן, כן. אחרי הצמצומים וכולי, הוא יורד והוא מקשיב לנו ושומע אותנו, וזאת הגדולה שלו, שנמרות שהוא בעין ארוך, והוא לא שייך והוא פשוט בכל העניינים, הוא יורד אלינו ושומע ומקשיב ומאזין לכל בקשה ותפילה שאנחנו מבקשים ממנו.
אתה רוצה לעשות סיכום קצר?
כן.
כמו שכל שיעור היה סיכום כזה?
כן, האמת שהשיעור הזה יותר מאשר סיכום, הוא היה יותר הרחבה. באמת, הרבה פעמים כשיש הגעה, אז כשאנחנו נכנסים להגעה קשה, מה שנקרא, לתפוס מה הנקודה שהוא רוצה להעביר לנו. יש פה, כן, ההגעה מצמצמת את העמוד לשורות קטנות כאלו, אבל יש פה איזה חצי עמוד שצריך להבין אותו. והיה חשוב, לפני שאנחנו ניגשים לשאלה הבאה, שאותה כנראה נלמד בשיעור הבא, חשוב להעביר את הנקודה, כי הרבה פעמים שההגעה לא בחינם היא נמצאת בצד. חשוב להבין את המהלך. ולכן השיעור היום היה, קראנו קצת מבפנים, אבל חשוב להבין את המהלך שאומר פה. יש פה נפש שנית, אני אעשה סיכום, יש פה את הנפש השנית, יש פה את הנפש האלוקית, כמו שאמרנו, היא השנית. אנחנו דרכה ואיתה אנחנו מבררים את הנפש הראשונה הבאמית שהיא בשבילה ירדנו בעצם. הנפש הזאת היא, כמו שאמרנו, מגיעה ממנו בעצמו, חלק ממנו עם כל העוצמות שלו. איכשהו מגדיר את זה פה, זה מהזוהר שהקדוש ברוך הוא נפח את זה מתוכו, זה הפנימיות שלו, זה המהות שלו. וכמו שעכשיו הסברנו מהרמב״ם, באמת רק להבין מה זה אומר שאנחנו המשכנו מהמחשבה של הקדוש ברוך הוא, שאצל המחשבה זה לא הוא והמחשבה שלו דבר אחר, זה שאנחנו המשכנו מהמחשבה שלו, זה אומר ישר ממנו, כי אצלו המחשבה, הכל זה מאוחד איתו, וזה הנקודה שהוא רצה להעביר פה, שאנחנו מגיעים מהמחשבתו יתברך, לכאורה זה רק המחשבה, זה לא הוא, אצל הקדוש ברוך הוא, הכל מאוחד איתו, המחשבה זה הוא, והוא זה המחשבה, וזה אחדות פשוטה, ושהבנו את הנקודה הזאת, ואנחנו הבנו שאנחנו בעצם לא יכולים להבין את הגדולה שלו, אז נגיע בזאת השם לשיעור הבא, ואז נראה איך, בעצם אני אסיים בשאלה ככה, להשתיק קצת במתח, אז מה כל החילוקים שיש לנו בנשמות? אם כולנו הגענו ממחשבתו יתברך, מחשבתו יתברך מאוחדת איתו בתכלית. אז מה קורה? למה הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה? למה הנשמות שונות?
כאילו אם אנחנו חלק מאותו תפוח, אז למה כל אחד שונה?
בדיוק, אם אנחנו חלק מאותו תפוח, אז למה הוא ירוק והוא אדום? בדיוק. אז כמובן שזה ברוחניות העניינים. אז אנחנו בזאת השם נלמד בשיעור הבא.
תודה רבה לך יוסף, ממש נהניתי מחברתך, ומהשיעור היה ממש ככה לעומק וכיפי. לא לשכוח לשתף, ככה זכו עוד אנשים במצווה הזאת של מה שנקרא זיכוי הרבים, שילמדו גם, זה דברים חשובים שכולם ידעו. תלחצו על הלייק, תלחצו על שיתוף, תלחצו על תגובה, מה שנוח לכם, תלחצו על הכל. השיעור הוא לכל חיילי צה"ל שיחזור הביתה בשלום, גם כל המגנים הרוחניים שעשו את עבודתם נאמנה, לכבוד משפחת סגל, צידון, לאוקומוביץ', אזוגי, בוטל, משה וכל שאר בני ישראל, בעזרת השם, וכל שאר חולי ישראל שיצאו מבתי הרפואה ויחזרו.
זכה לגאולה שלמה.
והגאולה מן הסתם. תודה רבה לך, יוסף.
תניה גדולה בקטנה. לומדים טיפה לעומק את ספר היסוד של החסידות. לומדים בחברותה עם צבי וילור צידון ויוסף סגל. ביאורים, הסברים, סיפורים ומשלים על התניה.
זקו ברוך.